מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, איזה בוקר טוב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
בסדר, הנה, פותחים את הבוקר עם הזקות בקריית שמונה.
קריית שמונה, כן, אזור הצפון. אחרי לילה של צהל תקף שם ככה בעומק, עומק השטח, חיסל שם כמה מחבלים. בקיצור, יש מלחמה בצפון, זה לא משהו בעצימות נמוכה כנראה, אלא משהו יותר משמעותי.
זה מלחמה בצפון ברבון מוגבל, אתה יודע, צריך לומר את זה גם לציבור, כי כל הזמן שואלים מה קורה עם הצפון, וכל הזמן צריך לחזור בחזרה למה שקורה ברפיח, ויש לזה קשר בין הדברים.
מה עוד לא קורה ברפיח? בקבינה.
כן, הכל מה שלא קורה ברפיח, תעשו עם זה משוואה של כל מה שלא קורה בלבנון, ותקבלו תשובה, איך קוראים למדינה שם שביידן צריך בארצות הברית? משיגן. משיגן,
משהו כזה. כן.
אז תיסו לשם, שם המפתח של לבנון, קריית שמונה, והזקות שאנחנו שומעים שם ורפיח.
טוב, עוד מעט נבין מה קורה שם בצפון, מה קרה בלילה, והיה בלילה, צהל תקף כפי שאמרתי. בוא נדבר על משהו אחר, שזה חוק הגיוס. תראה, יש ניסיונות כבר כמה שעות ארוכות, אתמול הייתה אמורה להיות ישיבת ממשלה שתדון בחוק הגיוס המעודכן. אממה, שנתניהו כרגלו כל דבר דוחה לרגע האחרון, דחיינות פוליטית אינסופית כדי לנסות לפתור את זה ברגע האחרון, אבל הרגע האחרון הזה הגיע ואין רגע האחרון, כי כל נוסחה שעולה לשולחן, כל נוסחה לא מצליחים להגיע עליה להסכמות, לא בתוך הליכוד עם חקים סוררים, לא עם המפלגות החרדיות שלא קיבלו אשראי לעשות מה שהם רוצים עם החוק הזה, וטוב שכך. ומול זה כל הצעה שעולה, כל נוסח שעולה, כל דבר שעולה שם על השולחן, יש מי שפוסל. ומי שפוסל זה בעיקר הייעוץ המשפטי לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה, אתמול שעות ארוכות שישבו איתה, וגלנט שלו לא בדיוק בקטע, וגנץ ששם רגליים, וכפי שאמרתי, חקים בליכוד. בקיצור, אנחנו נכנסים לאזור עימות פוליטי, תוך כדי המלחמה כמובן.
כן, אבל הראייה בעיניי בצלאל היא הרבה יותר רחבה ממה שאתה אומר עכשיו. תראה, אין ספק שאם יש מישהו שבאמת רוצה לפתור את הנושא הזה של חוק הגיוס, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. כלומר, הוא האדם שהכי רוצה... ברור, ברור, לא, לא, אל תדאג, אני לא חושד בו שהוא מסיבות רוחניות רוצה... רוצה, אני ממש אתעצל עם הדבר הזה, רגע, כן.
רגע, רגע, כן. עכשיו אתה יכול להמשיך, כן.
בקיצור, מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר. ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה לפתור את העניין הזה של חוק הגיוס, כי זה מה שיכול להביא לנפילת הממשלה שלו באופן מיידי. ולכן הוא רוצה לפתור את הסיפור הזה. עכשיו אתה צריך להסתכל ככה. גדעון סער השבוע פרש מהממשלה. את גלי בערב מיירה הוא מינה, למרות דעה שהייתה נגד המינוי שלה, הוא מינה, ואנחנו, אתה יודע, משערים. עכשיו, הוא מינה אותה, הוא פרש השבוע מהממשלה. תוסיף לזה את בני גנץ, כן, שממשיך להטל ולהטל ולהטל במערכת הפוליטית, ובכלל במפלגות החרדיות, ובציבור החרדי בכלל. ותוסיף לזה גם את יואב גלנט. כל האנשים האלה שאמרת עכשיו ביחד, כולם חותרים לכיוון אחד, לכיוון הפוליטי. כולם רוצים פוליטיקה ולעשות פוליטיקה מהדבר הזה שנקרא חוק הגיוס.
אבל למה אתה לא קורא לילד בשמו? כולם רוצים שהממשלה טיפול, כי מבחינתם, בראייתם, זה הרבה מעבר ללעשות פוליטיקה. לעשות פוליטיקה, אתה יודע, זה הורדות ידיים. הם רוצים דבר אחד, ואף אחד לא הצליח לשכנע אותי אחרת. הם רוצים שהממשלה הזאת תיפול, שנתניהו ילך הביתה. על הדרך, אם אפשר לפגוע בחרדים, ואם אפשר לשלול להם תקציבים, כפי שמדברים בצורה גלויה, חקים מהאופוזיציה, וגם אולי רומזים על זה כאלה בתוך הקואליציה, אבל בעיקר באופוזיציה. זה מה שהם רוצים, ושם הם חותרים, והם חושבים, הם במחשבה שאם יבואו ולא יצליחו להגיע לחוק גיוס מוסכם, כלומר לא יהיה חוק, כלומר... בני הישיבות יוכרזו, או החוק בעצם אוטומטית יהפוך אותם כעריקים. ישתלו להם תקציבים, הח"כים החרדים יחסו ויעזבו את הקואליציה, יעזבו את הקואליציה, אין ממשלה, אין ממשלה, נתניהו הולך הביתה, זה מה שלשם הם
כן,
פותרים, בואו נשים את הדברים על השולחן.
זה נכון, אני, אבל למי זה טוב?
בני הישיבות הפכו להיות פה סעירים להזזל של חבורה של פוליטיקאים שרוצה לשנות פה את הפוליטיקה, זהו.
חד משמעית, אבל קודם כל בואו נדבר רגע, אם טיפול הממשלה, למי זה טוב? זה לא טוב לאף אחד.
למה? ליאיר לפיד זה לא טוב?
כי אתה לא לא, אני מתכוון רגע, המפלגות החרדיות הרי יפרשו מהממשלה,
לא בטוח שיפרשו.
אז יופי, אז לא יפרשו מהממשלה, ואז מה יקרה?
אני אגיד לך למה לא יפרשו.
תראה, יש פה לחץ, זה כמו סיר לחץ, כן, שמבעבע חזק חזק חזק, בדיוק כמו שאתה אומר עכשיו, להביא להפלת ממשלה בראשות בנימין נתניהו. הם קצת מסוחרים מהסקרים שאתה רואה. אני, הערכה שלי בסופו של דבר, גם אם יהיו בחירות, שוב פעם גוש הימין ינצח, זה לא קשור, נתניהו יהיה, לא נתניהו יהיה, זה מה שיהיה בסופו של דבר. אבל צריך לזכור דבר אחד, שבני גנץ, שמשחק במשך, אתה יודע, כבר שנתיים, שלוש, לא יודע כמה זמן, עם המפלגות החרדיות, הוא ייזכר כאדם הזה שכל מה שאתה רואה עכשיו, כל העליום שאתה רואה עכשיו, נגד בני הישיבות, נגד בחורי הישיבות, נגד המפלגות החרדיות, נגד הציבור החרדי, לכל זה יש כתובת אחת שקוראים לה בני גנץ. ואמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים כאן בשידורים. עדיף לדעת להתמודד עם אויב פוליטי כמו יאיר לפיד, כן? שאומר את הדעות שלו בריש גלי, אנחנו יודעים על מה הוא נבחר, אנחנו יודעים מה הטיקט שלו, יודעים הכל, עדיף לריב איתו ולא לריב עם שחקן בדמותו של בני גנץ.
אוקיי, מה אתה מתכוון לומר בזה?
אני מתכוון לומר שהגיע הזמן אולי להתחיל להסיר את הממלכתיות שהוא צבע לעצמו קצת. אתה יודע שבגינה הוא זוכה לציבור מקהלים שאין להם כוח ליריבות הזאת ולמלחמה הזאת.
דיברנו על זה כבר, שבני גנץ
הגיע הזמן להסיר, לא, תקשיב, הגיע הזמן להסיר מהאיש הזה את המסכה של הממלכתיות. הוא לא באמת ממלכתי, הוא שחקן מאוד מאוד גדול, והוא, אתה יודע, זה צבוע מה שנקרא. תבוא, תגיד את האמת שלך, תגיד אתה בעד בחורי הישיבות, אתה נגד בחורי הישיבות, אל תבוא תעשה ככה וככה. ובעניין של גלי בהרב מיארה, זה יצבן ברפורמה המשפטית, זה יצבן בהחלטות אחרות של הממשלה שהיא תמיד תמיד התערבה לאחרונה, אתה יודע, בחמשת החודשים האחרונים, אולי בגלל המלחמה, אולי בגלל שגם המלחמה וגם שגדעון סער היה בתוך הממשלה הזאת, אז היא לכאורה פחות הקשתה על הממשלה. אבל עכשיו היא חזרה לשגרה, יש פה חזרה לשגרה,
כי גנץ היה בממשלה.
שר, אתה מתכוון.
שר היה בממשלה, כן,
זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי. היא חזרה לשגרה, להציק לממשלה הזאת. הרי זה מה שהיא עושה מהיום הראשון. מהיום הראשון של ממשלת הימין מלא מלא. זה מה שהיא עושה. ובלי כל קשר לזה שאני לא יודע איך הצלחנו להגיע למצב כזה שממשלה כל כך טובה לציבור החרדי ולגוש האמוני בכלל.
במה היא טובה?
איך הגיע למצב כזה?
תגיד לי, במה היא טובה? מה היא הצליחה לעשות משהו טוב?
ממשלה שהייתה אמורה להיות כל כך טובה, אני מתקן את עצמי, לא מצליחה בשום דבר ואין לה סייעת הדשמיה. לא יודע איך להסביר את זה. לא יודע. אין לי הסבר.
כן, אין לה סייעת הדשמיה בהרבה דברים. זה נכון. אבל בוא, אם נחזור לנושא הגיוס, דיברנו כאן פוליטיקה וטענו ושמנו אולי מי מוביל אותם, את הממשלה, למצב הזה. צריך לומר אבל דבר שאני חוזר ואומר אותו הרבה זמן, לא רלוונטי, ממש לא רלוונטי מה יחליטו, איזה חוק יהיה, אם יהיה חוק, אם לא יהיה חוק, אם בגץ יפסול את החוק, אם אין חוק אז בני ישיבות נחשבים על פי החוק עריקים. לא משנה, כי הוא זה לא מה תהיה ההחלטה ומה תהיה התוצאה. התוצאה בשורה התחתונה שלא יהיה שום שינוי, לא ילך לצבא אף בן ישיבה, ואם יקחו את בני הישיבות במסעיות לכלא 6, הישיבות יעברו לשם, והלימודים והמזון שלהם יהיה על חשבון הצבא, וכל מי שמדבר על בלי תקציבים, אז הנה זה יבוא משם, וראשי ישיבות יבואו איתם לכלא, לא יגעו בשערות ראשו של בן ישיבה, לא יגעו יעס אחד. ויותר מזה, במצב כזה, יותר מתמיד, לא יראו אדם חרדי אחד שהולך לדבר הזה שנקרא צבא. ממש, שום דבר לא. אם לשם הם חותרים, הם בדיוק עושים ההפך, יגרמו ההפך.
אבל זה בדיוק מה שאתה חושב, שלשם הם חותרים. הם לא חותרים לשם.
זה הם חותרים גם לשם. גם לשם.
הם לא חותרים לשם, לא מעניין אותם. תקשיב, זה מגוחך לראות את הקמפיין הזה עכשיו, על הגיוס של בחורי הישיבות, כן? זה אותם אנשים שקראו לסרבנות, אמרתי לך את זה. זה אותם אנשים שאימו על נתניהו, אם תעשה רפורמה משפטית לא יהיה לך צבא. זה אותם אנשים עכשיו מספרים שחסרים אלפי חיילים לצבא. אני לא מאמין להם. הם כולם שקרנים. הם חבורת שקרנים שלא מוצחים ביניהם הממשלה הזאת, לא מוצחים ביניהם ראש הממשלה נתניהו, הם לא מוצחים להעיף אותו כבר 15 שנה מהשלטון. אז הם עכשיו לוקחים את הציבור החרדי ואת בחורי הישיבות כקורבן. ואני רוצה לומר לך שורה תחתונה. שורה תחתונה של כל הדבר הזה, זה שלא משנה על מה יסכימו, בסופו של דבר יש לך את גלי בהרב מיירה, שזה יגיע לבגץ, היא לא תגן על זה בפני בגץ. היא מתואמת, אני אומר את זה, הערכה שלי ופרשנות שלי, היא מתואמת על, עם גדעון שר. יש פה חבורה יותר מדי גדולה של אנשים שרוצה בהפלת הממשלה ובחירות עכשיו. ממש עכשיו, הם רוצים בחירות, כי לגנץ יש איזה דמיון בראש שלו, שאם יהיו בחירות הוא יהפך להיות ראש הממשלה. יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שלא, לא יודע.
טוב, נעסוק גם בעניין הזה, ונעדכן שבקריית שמונה היו כמה נפילות, כולל פגיעה ישירה בבית, לעת עתה, לפי הדיווחים, ברוך השם, ללא נפגעים. עוד מעט נרחיב. ברוך השם. עוד מעט נרחיב בעניין הזה, נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. המלחמה בעזה, חילופי שקבדים נרשמו בין כוחות צהל למחבלים המתבצרים במתחם בית החולים שיפה ברצועה. בפעילות הלילה בג'ני נגד יעדי טרור, חוסל מחבל אחד ועוד חמישה נפצעו באורח קשה ובינוני. במהלך הפעילות הותרו מטעני חבלה וכלי נשק רבים ונעצרו שלושה מחבלים. שר הביטחון גלנט המבקר בארצות הברית נועד עם עמיתו האמריקני לויד אוסטין. מפגשתו הדגיש גלנט את החשיבות של הקשר העמוק בין המדינות. תקיפה משמעותית הלילה בלבנון, לפחות שבעה בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית על יעדי טרור של חיזבאללה בדרום המדינה. אמש תקף חיל האוויר פעמיים בלבנון, ותקיפה אחת היא הצפונית ביותר עד כה. מתחילת המלחמה, חיזבאללה מגיב לתקיפות ואומר כי התוקפנות לא תעבור ללא תגובה ועונש. הסתיימה לקראת חצות פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם חברי הכנסת החרדים. הפגישה הסתיימה ללא הסכמות באשר לחוק הגיוס. שישה פועלים נהרגו בבולטימור לאחר שגשר קרס מספינת מסע שפגע בו. הנשיא ביידן הביע צער אבל פגיעתם של האזרחים, ואמר כי נסע כמה פעמים על הגשר באמצעות רכבת. דבריו של הנשיא תמוהים, מאחר ועל הגשר אין מסילת ברזל, ואפשר שכוונתו של הנשיא הייתה שחצה עם כלי רכב פרטי את הגשר על הנהר. התחזית היום עלייה בטמפרטורות, שימו לב שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרה בשעה 8:38. אלה הכותרות.
תודה ישראל. בוקר טוב, בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. טוב, נפתח מטבע הדברים, גם בגלל שזה מלחמה, אבל גם על מה שקורה בצפון. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור לכם.
בוקר טוב.
שמענו את ההזקות, בדיוק מה קורה שם.
מה קורה בצפון? זה נראה שממש מתחמם, אבל עדיין שומרים על על התחום הזה שהתרגלנו אליו בחמשת החודשים האחרונים.
כן, אני חושב שהחלק השני של המשפט שלך הוא נכון. מתחמם, תשמעו, יש ימים כאלה, יש ימים כאלה. קודם כל נדגיש ונאמר שאין נפגעים בכל השיגורים הללו, ולמי שמצטרף אלינו עכשיו, לפנות בוקר צהל תוקף בדרום לבנון, מה שמכונה אצל המחבלים, אצל החיזבאללה שם, מרפאה אסלאמית. בפועל מדובר פה במחבלים שתכננו להוציא לפועל פיגועים, וגם כאלה שיודעים עליהם בצורה מדויקת, והחיזבאללה מאוד כואב לו, עם שבעה הרוגים במרחב הזה, ואז הוא מאיים כל לפנות בוקר לראות לעבר שטח ישראל, 8 בבוקר כאשר תלמידים יוצאים לבתי הספר, אנשים יוצאים למקום עבודתם, אז כמה עשרות טילים, לא יודע לומר ב-20-30, זה לא משמעותי כל כך מספר, אלא יותר העובדה, קודם כל שאין נפגעים באירוע הזה, ודבר השני, שאנחנו מדברים על לחימה שנמשכת כבר, כמו שאמרת, לצורה נחומה, קרוב ל-6 חודשים, קרוב לחצי שנה, בסופו של דבר פינג פונג כזה שבשני הצדדים, אבל צהל בהחלט שולל מהחיזבאללה הרבה מאוד אמצעים שלו. לא רק שאתמול הוא תוקף בעומק של 120 קילומטר צפונית למטולה, על ירי שבוצע אתמול להר מירון, לבסיס של צהל בפעם השלישית או הרביעית להר מירון, גם שם ברוך השם אין נפגעים, גם לא הושבתה המערכת שם, ותוקפים שם המערכת של ייצור הקדבאמים שלהם, כלי הטייס הבלתי מוריישים וכלי הטייס המתאבדים שלהם, מאוד כואב לחיזבאללה. יכול להיות שזה לא יסביר לכל אחד מהמאזיננו הרבה דברים בבוקר, אבל בסופו של דבר זה מכאיב להם, וגם בהמשך לדברים הללו, גם התקיפה שהייתה לפנות בוקר, בהחלט פגיעה משמעותית, שוללת מהם דברים.
כן, אבל קובי, נראה לי שזה ריטואל שחוזר על עצמו כבר 5 חודשים, זה אותו דבר, מאותו דבר, נקווה שרק זה ייגמר בלי נפגעים בצד שלנו, זה מה שאנחנו צריכים להתפלל כל הזמן.
נכון, אתה צודק.
אבל זה חוזר על עצמו, אני שם את המרקר למאזינים שלנו, שפשוט תדעו, זה לא שידור חוזר, זה שידור חי, אנחנו משדרים אליכם כאן בשידור חי, אבל זה ריטואל שחוזר על עצמו כל פעם מה שקורה.
ואגב, עדכון על פצוע אחד קל מרסיסים בכביש 89, סמוך לקריית שמונה.
אוקיי, עכשיו אני רוצה שאותך קובי, תגיד, לפני, אתה יודע, מדברים, בוא נעבור רגע לרצועת עזה, מדברים הרבה על רפיח, כן ייכנסו, מתי ייכנסו, מתי ביידן ייתן רשות לילד הקטן שלו, שנקראת מדינת ישראל, להיכנס לרפיח כדי לחסל שם את חמאס באמת. מה קורה עם מחנות המרכז שמדלגים עליהם ברצועת עזה? אני אגיד לך למה אני שואל, כי משם בוצע, כי משם בוצע, נכון. בוצע השבוע שיגורים, בוצעו השבוע שיגורים לאשדוד ולאשקלון.
בסדרות.
נכון, כי מתמקדים יותר בחאן יונס, כי חושבים ששם נמצאת קבוצה גדולה יותר, איכותית יותר, משמעותית יותר של מחבלים.
אבל למה דילגו בשעתו? כשירדו מהצפון לכיוון הדרום, סיפרו שניקו את כל מה שבאזור, מסתבר שלא באמת.
לא, זה שיטת עבודה. החלק המרכזי שהיה מפקדה, גם הצבאית וגם הארגונית, המנהלתית, האזרחית של חמאס, הייתה כידוע לכולנו בצפון רצועת עזה. ולכן פעלו על כך, ובתוך השטח הזה קרוב לשלושה חודשים, ניקו את השטח הזה, שוב, בהסתייגות, יש שם אלפי מחבלים. יש גם הבוקר הזה מאות מחבלים שעדיין מסתרים בתוך מתחם בית החולים שיפה נגיע אליו. בתשובה לשאלותיכם, זה שיקולים של אוכלוסייה של מחבלים. היכן מרוכזת אוכלוסייה משמעותית יותר של מחבלים? הסיפור השני אחרי צפון רצועת עזה והעיר עזה בכללותה היה כמובן חאן יונס. ולכן גם הבוקר הזה שוב מחתרים את בית החולים נאצר. אחרי שכבר תיהרנו אותו, ואחרי שכבר ניקינו אותו, ואחרי שפעלנו בו, בדיוק אותו דבר כמו שבשיפה. הם מבינים, המחבלים כלומר, שלבתי חולים יותר קל להם להיכנס, כן, בחסות אמבולנצים וטויוטות ורכבים שמביאים כביכול פצועים, ישנם גם נפגעים.
תגיד, הבית חולים הזה לא נגמר? שלא מצליחים להגיע לכולם ממש עד הסוף? מה זה כזה
שטח?
תתאר לנו איך זה נראה שם, שיפה.
ממש, מי שמכיר את מתחם בית החולים שיפה בתל השומר, אפשר לראות עשרות מבנים, כל מבנה כזה, הוא הפך להיות מפקדה של אחד מהארגונים, כולל של הג'יהאד האיסלאמי, הם התחברו יחד כולם, כאן במקרה הזה אויב אויבי הוא חברי, וכולם התחברו להם יחד, אז אתמול בערב מציג גם דובר צהל, לא רק את חיסולו הסופי של מרון ניצה, בדרכים קצת תמועות אחרי כל כך הרבה זמן, אבל גם את מעצרם וגם את חיסולם חלקם של לא מהבכירים, שמי שראש מערך החריטה שלהם, אבל הסיפור המרכזי הוא שבתוך כל אחד מהמתחמים הללו הצטברו להם עשרות רבות, לפעמים גם מאות רבות של מחבלים. דוגמה של לפנות בוקר, ממש בשעות שאנחנו מדברים, לחימה כבדה מאוד. היא הרבה יותר משמעותית מאשר בדרום לבנון, מאשר באזור קריית שמונה, בתוך מתחם הכירורגיה, כלומר כמו שאנחנו הולכים בבתי חולים להבדיל, אבל יש מתחם של כירורגיה, יש מבדל של אורתופדיה וכדומה.
כן.
זה לא מחלקות שלמות, זה נשמע ככה, כי אם לוקח זמן, כל כך הרבה זמן, אז זה אומר הרבה.
עכשיו יש דילמה בצהל.
אני רוצה שתחזור איתי קובי רגע למחנות המרכז, מדלגים עליהם בכוונה? יש איזה משהו שבגללו מדלגים על מחנות המרכז?
תשמעו, מרו ניסה חוסל במחנות המרכז. הפצצה מאוד משמעותית, מאוד מפסיבית, הבור שמה שנכרע שמה והנפער שמה, ובאתיו, בזכותה של הפעילות הזאת, חוסל מרו ניסה ואיתו כמה וכמה מהעוזרים שלו. אז כן, יש שם הפעילות. ישנה הבנה בצהל שפועלים לפי מחשבה, שתחילה הלכנו לכיוון החלק הצפוני, אחר כך היה חאן יונס, ונמשכים הפעולות, נמשכות הפעולות גם הרגע הזה בתוך חאן יונס. באשר לשאלתך, יגיעו לזה, רוצים לחתר אותם, תשמע, כמה שיותר בורחים. כל הרעיון ההפתעתי היה גם בשיפה, מאות מחבלים, אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 מחבלים שהיו בתחילת הדרך לפני 10 ימים בשיפה, 200 חוסלו, כ-300 נלכדו והם שבועים, וישנה דילמה בצהל, האם להפציץ בית חולים, ואז אתה גם גורם לעצמך נזק.
מול העולם והכל.
ודבר שני, יש לך פחות מודיעין. ברגע שאתה שובה אותם, יכול להיות זה ייקח זמן, אבל יש לך הרבה יותר מודיעין, גם על חטופים. ישנם שם ודאות שרידים שהיו שם מוחזקים חטופים. גם במחנות המרכז שדיברת עליהם, דוד, השאלה שלך נכונה. לא יכול יותר מדי לפרט, אבל בצורה כללית, תבין, ישנם שיקולים בנוסף לשיקולים המבצעיים.
קובי פינקלר, תודה על הדיווח המורחב המפורט.
בוקר טוב.
בוא נשאר לרגע בצפון, עומת נבוא לעניינים הפוליטיים. בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אתה הרבה מאוד שנים ראש מועצה, בטח גם עשרות שנים בצפון, זכורה לך תקופה כזו כמו התקופה הנוכחית?
תקופה של סוג של פינג פונג, רק לא בכדורים של פינג פונג. אבל זה בסדר, זה מתחיל להתחמם. וכשזה מתחיל להתחמם זה, אני לא יודע אם כולם יאהבו לשמוע, אבל אני מתעודד מזה שאולי ניכנס כבר לאיזשהו סוג של מערכה, שבסופה לטוב ולרע ולפחות טוב לצד השני ולנו כן לטוב, נוכל להחזיר את התושבים שלנו הביתה, נוכל להחזיר את התושבים לגני ילדים, את הילדים ואת הגנים ואת המעונות יום והבתי ספר. אבל בהחלט מתח שהגיע כתגובה לפעולה שלנו, ואנחנו תושבי הגליל המזרחי מאוד שמחים שצהל עושה עבודה, ועבודה יסודית ועבודה טובה, ואנחנו נהיה במדרון אחורי, העיקר שהם יעשו את העבודה שלהם וינקו לנו את דרום לבנון.
טוב, בינתיים זה רק נראה כמשהו עדיין לא עצים מספיק כדי שכל מה שאתה מתאר אכן יקרה.
אני מקווה שהקבינט התכוני, ובכלל בהמשך למה שקורה אתמול להיום, שממשלת ישראל, חברי הכנסת, שוקלים לצאת לפגרה. אני חושב שהקבינט הביטחוני בטח לא יצא לפגרה, אבל אנחנו נמצאים כאן בפגרה חצי שנה, ואני מבקש מכאן לדרוש מממשלת ישראל, זאת לא העת לצאת לפגרה, זאת העת שהאוצר ידאג לעסקים פה בגליל העליון ובגליל המזרחי. עסקים כאן קורסים, ובפגרה שלהם אולי שיבואו לכאן לראות את העסקים שלנו קורסים, ואני לא יודע אם יוכלו להתרומם יותר. ואת מי שכל שר או חבר כנסת שפנוי בתקופה הזאת, אנחנו מזמינים אותו לבוא לכאן ולא לעצור באזור פתוח, אלא להגיע לתוך הגבול, לתוך התחום שסגור ומפונה, ולראות את האורח חיים והנטישות של התושבים, את היישובים שלנו, את הקיבוצים ואת המושבים ואת קריית שמונה.
נקווה מאוד שהדברים שלך נופלים, מן הסתם, נופלים על אוזניים קשובות וכבר יבוא לידי פתרון המצב הזה שם, אצלכם, אבל אנחנו עוקבים כל הזמן בדאגה אחרי מה שקורה איתכם שם.
יום טוב ושקט, ואני מאוד מקווה שיעשו את הכל כמה שיותר מהר להגיע למצב שהחטופות והחטופים שלנו יחזרו בשלום לחיק המשפחה שלהם.
בעזרת השם ומהר מאוד. בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה רבה. אתה שם לב בצלאל, כמו שאמרתי לקובי, גם מן עכשיו אחרי השיחה איתו, עם בני בן מובחר, זה משהו שחוזר על עצמו כבר 5 חודשים. נקווה, חיזבאללה יורה, צהל מגיב, השליח האמריקני בדרך, הוא נחת מהמטוס, הוא ירד מהמטוס, הוא נסע ללבנון, הוא היה שם, הוא דילג, הוא ניסח נוסחה כזו, נוסחה אחרת, אנחנו כבר תכף חצי שנה בתוך המשחק הזה, שזה לא משחק, זה סיפור.
בהחלט. טוב, בוא נצא להפסקה, ולאחר מכן נחזור לפוליטי של החוק הגיוס.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו לחוק הגיוס, ומה שקורה שם בדיונים, עם ראש הממשלה, עם הייעוץ המשפטי לממשלה, לפחות ננסה להבין איפה זה אוחז. אנחנו עם יושב ראש סיעת יהדות התורה, נכון? זה התואר? יושב ראש, כן.
שלום.
הרב יצחק פינדרוס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, הרב פינדרוס.
נורשן, תודה רבה שאתה מדבר איתנו, כי עמיתיך ממעטים לדבר בימים האלה.
אני גם יכול לדבר, אבל לא יכול לעזור לכם. אני באמת לא מעורב, לא מכיר.
אתה לא יודע מה קורה?
לא, ואני לא חושב שהדברים האלה הם דברים שהם צריכים לדון בפומבי, זה דברים שצריכים לעשות.
אנחנו לא מעוניינים שתעזור לנו,
מי שממונה על זה, הרב אורי מקלב. יכול להיות, הרב אורי מקלב.
לא, אנחנו לא מעוניינים שתעזור לנו, אנחנו מעוניינים שתעזור לציבור, אתה יודע, להבין מה קורה.
לשולחיך.
ברור שהדיון, אני לא חושב שהדיון יכול להועיל, ולכן אני אפילו לא מתעניין. אני אומר לכם בכנות, אפילו לא מתעניין.
למה?
תגיד, אבל זה נראה ככה על פניו, בשביל מה לעשות פגישה עם ראש הממשלה, שעות ארוכות וזה, לכו תיפגשו ישר עם גלי בהרב מיארה, היא קובעת את העניינים.
או עם שופטי בגץ.
לא, צריך אותה, מספיק שיש אותה נגמר.
הרב בצלאל ורב דוד חכם, הנושא הזה כבר נידון 75 שנה מאז קום המדינה, עם עליות וירידות וטיעונים. לומדי התורה המשיכו ללמוד תורה בעזרת השם, וימצא פתרון. אני מסמוך ובטוח שימצא פתרון. ונכון, תמיד יש את התורן שמנסה לעשות הבעיות, וימצא פתרון. אני לא יודע אם
אתם סומים נכון. לדעתך, ימצא פתרון, הממשלה לא תיפול?
אין קשר משני הדברים. לומדי התורה המשיכו ללמוד תורה, זה ברור. אם הממשלה תיפול או לא תיפול, אני לא רואה סיבה שהממשלה
לא, תיפול. לא, בגלל זה, אני מתכוון בגלל חוק הגיוס. אתה חושב שהיא מצא פתרון?
אני יודע פחות ממכם, אתם אולי מקבלים יותר ידיעות.
אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו מודאגים בשם הציבור, אתה יודע.
אז צריך להמשיך להתפלל וצריך להמשיך לעשות מי שעוסק בנושא הזה, עוסקים בנושא הזה אנשים טובים, ואני סמוך ובטוח שיבצע פתרון, ואני סמוך ובטוח לא רק בגלל האנשים, בגלל שהתורה תמשיך להתקיים וימשיכו ללמוד תורה.
מי שם רגליים לדעתך כדי למצוא פתרון? כי מנסים, בוא, אי אפשר להתעלם מזה, אתמול הייתה אמורה להיות ישיבת ממשלה שתדון, תאשר, וזה לא קרה, הישיבה בוטלה, נדחתה,
אין ספק שהאווירה הציבורית תוך כדי מלחמה והעיתוי הזה הוא לא עיתוי שמועיל לעניין, זה ברור. ולכן
כלומר זה לא שיקול ענייני מה שאתה עכשיו אומר עליהם, לא עליך כמובן, זה לא שיקול ענייני, זה מאמוציות ולא מסיבות ענייניות.
נכון, אני מאמין שזה כולנו מודעים לקמפיין שקורה בתקשורת, והנושאים האלה יש כרגע
זה לא רק התקשורת. תראה את יושב ראש המסיתים בישראל, יושב ראש האופוזיציה, כן, גדול המסיתים שהיו כאן, הוא כותב לפני שעה, אתה יודע, פשוט מתיר דם.
מה שמו?
יאיר לפיד, מתיר דם של, של, של הציבור החרדי, של בחורי הישיבות, זה מה שהוא עושה בציוט שלו.
מה הוא כתב?
הוא כותב, תקשיב, הוא מחבר ככה, בזמן ש134 חטופים עדיין במנהרות החמאס, לצהל נהרגים ונפצעים כל יום לוחמים, תושבי הצפון מפונים מבתיהם, והמילואים ניקים מקבלים שוב צווי 8, ממשלת ישראל עסוקה רק בדבר אחד, בניסיונות לסדר לחרדים את המשך ההשתמטות מצהל. זה לא יושב ראש אופוזיציה, זה יושב ראש המסיתים הכי גדולים שהיו כאן בישראל. תגיד, איך אפשר לשתוק לדבר הזה, חבר הכנסת פינדרוס?
אתה יודע, לפעמים צריך להוריד את הראש, למצוא פתרון. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים, צריכים שהלומדי תורה ימשיכו ללמוד תורה, ושמי שעוסק במלאכה יעשה אותה הכי טוב שאפשר, וזה אנחנו צריכים להמשיך לעשות, ובעזרת השם גם יהיה סייעתא דשמיא. אנחנו יומיים רק אחרי פורים.
כן, סייעתא דשמיא יכולה להיות גם באמצע השנה, ודאי אחרי פורים.
ברור.
אתמול נקלט על תקרית עם משפחות החטופים באחת מוועדות הכנסת. מה קרה שם?
תראה, זה גם אחד הבלופים. תראה, בדקתי אותם חברי כנסת שתקפו ודיברו על כן פגרה, לא פגרה. רובם היו פחות משליש ממני ומחבריי בכנסת האחרונה, אבל אני כבר לא מדבר על הראשים שלא נמצאים בכלל, אני מדבר אפילו על חברי כנסת הרגילים שנמצאים בערך שליש מהאחרים. אני חושב שאפשר לומר על כולנו, ממוצאי שמחה התורה היינו בכנסת יום יום, עסקנו רוב הזמן גם במשפחות השכולות, גם במפונים, גם בפתרונות למשפחות החטופים. היה שם מישהו, שדרך אגב, אני שמח מאוד שכבר לפני שלושה חודשים המשפחה שלו השתחררה, וביקשתי מיושב ראש הוועדה להמשיך את הדיון, כי התפתח שם צעקות, ביקשתי מיושב ראש הוועדה, תתקדם עליי, היה צריך להתבצע הצבעה, לא, אפילו לא למיקרופון, אמרתי את זה ליושב ראש, התנפל וצעק, יודע מה, נהנים, זה חלק מהקמפיין שלהם, שהמשיכו לעשות את שלהם, אני ממשיך בשלי, הוועדה שלי מתכנסת כל שבוע, מטפלת בנושאים של המשפחות השכולות, מטפלת במפונים, מטפלת בבעיות שמתעוררות, גם בוועדות אחרות, ונמשיך לעשות את זה.
אז למה נפלו עליך? רק בגלל שאמרת יאללה יאללה? כאילו מה...
אמרתי להם שראש הוועדה, להמשיך בדיון, הכל בסדר. למה? כי זה עושה טוב, זה טוב לקמפיין, ולפתוח את מהדורות החדשות, למה לא? וכבר אמר מי שאמר שכל פוליטיקאי רוצה שיזכירו את שמו כמה שיותר, ואתמול זכיתי, יזכירו את שמי, זה בסדר גמור.
איך אמר פעם אותו פוליטיקאי, תזכירו את שמי, רק תזכירו אותו מדויק. טוב, חבר הכנסת יצחק זאב פינדרוס,
תזכירו אותו מדויק, זה בסדר בדיוק. פינדרוס זה לא שם שאנשים קשה להם לבטות את זה, מזכירים אותו בצורה מסודרת, זה בסדר גמור.
טוב, אז אם נדייק, אנחנו באווירת פורם, זה יצחק זאב, לי זכור גם כן ולבל מהזאב, אז הנה השם המלא.
טוב, מה אתה מסבך אותו עכשיו בשידור?
לא מסבך אותו, אתה יודע, הוא אמר.
אנחנו גילים עם הרב יצחק פינדרוס, יושב ראש סיעת יהדות התורה. תגיד, אני אחזור רגע רק ממש בקצרה לחוק הגיוס. כל המפלגות החרדיות, כולם, כל הסיעות כולן, מאוחדות בדעה אחת סביב הנושא הזה?
עובדים בתיום מלא, הרב אריאל אטיאס, הרב אורי מקלב, כולם עובדים ביחד בצורה מסודרת. בהוראות ברורות של גדולי ישראל, וכמה שפחות אנחנו נעסוק בזה, זה כן יועיל לכולנו.
תגיד, אפשר לשאול בתקופה הזו מה קורה למשל עם אופק חדש, או שאין לי מי לדבר בעקבות האווירה הציבורית?
לא, אותם פקידים שהזכרת קודם, ייעוץ משפטי, פקידי האוצר, עדיין מנסים להכיר את זה, עדיין נעשית עבודה לשחרר את הדבר הזה, זה נמצא בתוך התקציב.
אז אם שתי ההבטחות העיקריות שהמפלגות החרדיות קיבלו לא מקוימות, חוק הגיוס עוד לא הגיע לאן שהגיע, ואופק חדש לא הגיע, אז מה אנחנו עושים שם בממשלה הזאת?
התקציב נמצא איפה הוא שנמצא. אתה יודע, זה בדיוק מה שהם רוצים, אותם פקידים הרי, מה הם רוצים? הם בדיוק רוצים להפיל את הממשלה. אותם יועצים משפטיים, אותם פקידי אוצר, בדיוק זה מה שהם רוצים. הם רוצים להפיל את הממשלה שלהם, אנחנו צריכים לתת להם את אהבתם. זה בדיוק מה שהם רוצים. אז נכון, זה נחמד וזה טוב, ואפילו לאלץ לכם לשידור ולתקוף, ויצאנו בממשלה ויצאנו שוב לבחירות, זה בסדר גמור. אני לא בטוח שאנחנו צריכים לתת להם את אהבתם, אבל זה בדיוק המגמה שלהם. את הדבר הזה לא ניתן להם, אז בסוף יהיה גם אופק חדש, וגם יהיה פתרון לבחורי הישיבות, וגם הממשלה תישאר.
אם אני מסכם את השיחה איתך הזה, אני לא יודע מה קורה בדיונים על חוק הגיוס, זה אחד. דבר שני, גם אם לא יהיה פתרון, אנחנו לא ניתן להם את התענוג לעזוב את הממשלה.
אני לא יודע, בואו זה יחליט גדולי ישראל מה לעשות. אני רק אומר, כשאתה שואל שאלה, מה אנחנו עושים כרגע, זה מה שאני אומר לך. יש פקידים, שלטון הפקידים, אתה יודע, מהפכה המשפטית הרי לא הצליחה בשלב זה. ולכן אני אומר עוד הפעם, המציאות הזאת שיש פקידים שעושים ככל העולה על רוחם, היא מציאות באמת נוראית. ובמציאות הזאת אנחנו צריכים להתמודד, ותחבולות תעשה לך מלחמה, ונמשיך לעשות אותה.
טוב. נמשיך עם התחבולות האלה. חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שיהיה בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
תודה לך, בוקר טוב. תראה, הוא לא אמר הרבה, אבל כל הכבוד לו שהוא יתראיין לעומת אחרים ששותקים.
נכון, שגם ידברו ולא יגידו.
לא,
זה לא עניין של פחד. אני אגיד לך, פינדרוס,
ממה אתם פחדים? הולכים על הציר, תקשיב, הם לא מדברים והולכים על הראש של הציבור החרדי. הם שותקים והולכים על, על הראש של הציבור החרדי. הם מורידים את הראש והולכים על הראש של הציבור החרדי. כן, כשאני אומר הציבור החרדי, הולכים על הראש על בחורי הישיבות. הם שותקים, הם לא מתראיינים, הם לא אומרים כאן והם לא אומרים שם.
מה זה יעזור שם?
ולמרות הכל, אתה יודע מה, לפחות קצת להרים את קרנם. כשיש לך גדול מסיתים, יאיר לפיד, מצייץ דבר כזה, שהוא מתיר את דמם של בחורי ישיבות, זה מה שהוא עושה.
סלח לי, דוד.
תגיב לו בחזרה, מה זה השטויות האלה?
לא, לא חושב שהוא ראוי לזה בכלל, שהוא ראוי שבכלל נתייחס אליו.
אתה יכול להגיד לא ראוי, אבל כשחילוני רואה את מה שהוא כותב, אוקיי? אני אומר לך...
ומה שגפני יגיד, זה יעזור כדי שאותו חילוני ממוצע יקבל תמונה אחרת והסתכלות אחרת על בני ישיבות.
אבל זה לא יוריד לך את גובה הלהבות. זה שהם שותקים, זה לא מוריד את גובה הלהבות. אתה רואה שלהבות? אתה יודע, רק כל יום רק הולכות וגובות וגובות עוד ועוד ועוד.
אני חושב ששתיקתם טובה, נכונה, למרות שאנחנו מפסידים את זה, פחות מרועיינים, אבל אני כן חושב שכמה שפחות לדבר.
התוכנית שלנו עמוסה גם ככה כל בוקר.
כן, כי יש עוד נושאים, כי יש גם מלחמה ויש...
אבל זה לא העניין, זה לא העניין. העניין הוא שאתה יודע, לפחות גם אם אתה לא שולט בגובה הלהבות עכשיו, הרי בשתיקה הזאת של חברי הכנסת החרדים, הם לא שולטים בגובה הלהבות, הם לא מנמיכים אותה. פשוט, אתה יודע, בסוף להרים את רוחם, מה שנקרא, של הבחור הישיבות, של ההורים שלהם, של הציבור החרדי בכלל אותו. אי אפשר, אתה יודע, לקחת בן אדם כמו יאיר לפיד, שלוקח עכשיו את כל הסיפור הזה של החטופים, ואת זה שבחיילי צה"ל נהרגים, ומחבר את זה ישר להסתה סביב בחורי הישיבות והמפלגות החרדיות. די, יש גבול, צריך לענות.
מפיהם אנחנו לא חיים ולא נחיה, וזה לא רלוונטי, והבחור שיושב ולומד, ועכשיו מסיים תפילת שחרית, ועוד רגע ארוחת בוקר, וחוזר לסדר ראשון של הבוקר הזה, לא מעניין אותו מה לפיד יאמר או לא יאמר, מה יאמר החבר שלו, המסית המשני או הלא משני, ליברמן, זה לא מעניין ולא רלוונטי. וגם אם הם ידברו עד מחר, הם ימשיכו ללמוד, וגם אם הם יגידו מה שהם רוצים ויעשו מה שהם רוצים, וגלי בערב מיארה תעזור להם לסכל את החוק הזה, שאני לא יודע כמה הוא טוב או לא טוב כרגע בשלב הזה, שערה משערות ראשו לא טיפול של בן ישיבה, ואם ימשיכו ללמוד, וזה לא רלוונטי מה יגידו או לא יגידו. רלוונטי מה יעשו לומדי התורה.
מה אני אומר, מה אתה עונה. אתה מבין? אני טוען שאסור לשתוק. לא צריך לשתוק. זה לא הזמן להוריד את הראש. לא נבחרת כנבחר ציבור כדי להוריד את הראש.
חולק עליך.
רגע, רגע. באופק חדש להוריד את הראש. בגיוס בחורי הישיבות להוריד את הראש. בכל דבר להוריד את הראש. די מה להוריד את הראש הזה. די. כאילו, אתה יודע. תדבר, תגיד מה שאתה חושב, תעודד את הציבור שלך, תגיד אנחנו לא מפרטים את התוכניות שאנחנו עושים, אבל אנחנו נמשיך לשמור על כבודם ומעמדם של בחורי הישיבות ושל עולם התורה, תסביר אם אתה רוצה מה אתה הולך לעשות, מה אתה לא הולך לעשות, וכן תגיב למסית כמו יאיר לפיד שמתיר את דמם של בחורי הישיבות בציוד שלו מלפני שעה, זה הכל, זה מה שאמרתי.
טוב, לא נסכים על זה, כי אני חושב שהם לא צריכים להתנצל על שום דבר לו, ולא צריכים להתגונן, ולא להגיב, ולא להיגרר לשום דבר לו, ולעבוד בשקט, ולעשות בשקט, ופינדוס ככה הלך בין הטיפות יפה מאוד. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל ודוד, לכם ולמאזינים.
בוקר טוב.
אפרופו דיבורים על חוק הגיוס שלא מתקדם ולא מצליחים להגיע לפתרון, מישהו מטעמכם מעורב בדיונים שם, אולי בנושא המגזר הערבי וגיוס או שירות לאומי או משהו כזה? כי מדברים רק על פלח אחד באוכלוסייה.
נכון, אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת שאני מקפיד להזכיר אותה. אנחנו רואים שבכל שנתון שמסיים י"ב, מתגייסים מתוכו לשירות צבאי רק כ-50%. אני מניח שאפשר לעשות חשבון מאוד פשוט ולהבין שב-50% הנותרים אין שם רק חרדים, יש שם גם אוכלוסיות אחרות, אתה ציינת ערבים, יש גם מהמגזר הכללי, ואפשר לראות את זה גם בנתוני הגיוס בתיכונים מגדרה לחדרה, ואם צוללים פנימה ליחידות השדה, יחידות הקרביות, ההתנדבותיות, אנחנו רואים עוד אחוזים נמוכים יותר, וכאשר ראינו גם בשמחת תורה שאנחנו מדברים על כמעט אחוז, ורק לאחר שמחת תורה באמת זה שמח ל-2% מכלל האוכלוסייה שבכלל נשאר במערך המילואים, ולכן יש לנו, וחזרתי ואמרתי, הזדמנות היסטורית שאני חושב שיש גם שינוי בתפיסה בחברה החרדית לגבי השילוב בכוחות הביטחון, ולכן אני שמח מאוד שהשר בן גביר...
אין שום שינוי בגישה, אין שום שינוי בגישה, בואו לא ניכנס לזה, אין שום שינוי בגישה, בטח או בטח לא כשמסיתים ומדברים נגד לומדי התורה, אבל זה לא הנושא, לא על זה שאלתי אותך, שאלתי אותך למגזרים אחרים, שמשום מה כל הזמן משאירים אותם בצד, ולא מדברים עליהם, לא שיש לי עניין בגיוסם או אי גיוסם, אבל על הצביעות אני מדבר.
נכון, אז אתה גם נגעת בנקודה, את מי אנחנו כן רוצים לראות לוקח חלק, ואת מי לא. אבל יחד עם זאת, אני חושב שיש לנו פה הזדמנות שאסור לנו לפספס ביחד גם עם החברה החרדית, ואני כן רואה שינוי בגישה לגבי שירות במשטרת ישראל, מג"ב, שירות בתי הסוהר, ארגוני ההצלה וכדומה. יחד עם זאת, עם החשיבות העצומה של לימוד התורה במדינה היהודית, אני חושב שיש לנו פה...
טוב, ולומדי התורה ימשיכו ללמוד תורה כפי שהיה. כן.
בוא נשאיר את זה כנושא בתוך הרעיון הזה ונעבור לנושא הבא. חבר הכנסת קרויזר, תגיד, מה יהיה הקו האדום מבחינתכם לראש הממשלה בנימין נתניהו? יכבשו את רפיח, לא יכבשו את רפיח, איפה כל הדבר הזה הולך?
תראה, אני חושב שהשר בן גביר אמר את זה בצורה מאוד ברורה, מספר רב של פעמים, וגם לראש הממשלה בעצמו, אנחנו לא ניתן לעצירת הלחימה, אנחנו סברנו שמזמן כבר היה צריך להשתלט על רפיח ועל ציר פילדלפי, הרצועה מצפונה והדרומה צריכה להיות בשליטה ביטחונית ישראלית מלאה, כולל גריעת שטח שיעבור לידיים יהודיות, התיישבות יהודית בתוך שטח רצועת עזה, והמשך חיסולם של כל ארגוני הטרור והחזרתם של החטופים שלנו, אלה דברים שאמרנו עוד לפני השביעי באוקטובר, ואלה דברים שאנחנו מקפידים לכוון לשם את מדיניות הממשלה, בוודאי תוך כדי המלחמה הקשה הזאת.
כלומר, אתם תחכו בסבלנות עד שכל זה יתבצע, כל מה שאמרת עכשיו?
לא, אנחנו נראה ואנחנו בוחנים. כידוע, שר בן גביר מודר מהקבינט הקטן, קבינט הקונספט, כפי שאנחנו מכנים אותו, מאחר וכך הוא סבר וכך הוא דרש, ואנחנו רואים, אמרנו שהקו האדום שלנו מאוד ברור, הפסקת הלחימה, אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות. כרגע אנחנו רואים שהלחימה ממשיכה בעוצמות משתנות, אבל הלחימה נמצאת. אנחנו סוברים שצהל צריך להפעיל בצורה הרבה יותר אגרסיבית והרבה יותר מעמיקה לתוך רפיח, לתוך ציר פילדלפי. וכפי שציינתי ואמרתי, המחיר שהאויב צריך לשלם הוא מחיר של שטח שיסופח מדינת ישראל.
כן, אבל אם לא מצפים את בן גביר לקבינט, הוא דיבר כאן אתמול בערב המהדורה המרכזית, שמעתי אותו גם בהקשר הזה, אבל אם לא מצרפים אותו כפי דרישתו, גם את סמוטריץ', אז מי באמת משפיע על מהלכי המלחמה? מי הם האנשים שמה ויחסי הכוחות אנחנו יודעים? אז איפה ההשפעה שלו?
נכון, השר בן גביר מיד לאחר השבי אמר שלתוך הקבינט המלחמה, הקבינט הקטן, צריך להכניס אנשים נוספים בעלי תפיסת עולם אחרת. הוא אפילו אמר שהוא מוכן שזה לא יהיה הוא בעצמו, אלא לראות אנשים שחושבים אחרת מאותם אנשים שהביאו אותם לתוך הקטסטרופה הזו. אלו אותם גנרלים שהיום יושבים בכנסת, שני רמטכ"לים לשעבר, אלוף פיקוד לשעבר, שהיום הוא שר הביטחון, אבל הם אלו שהובילו לצמצום כוחות המילואים, לסגירת אוגדות, לפירוק כיתות הכוננות, ללקיחת כלי הנשק מלוחמי כיתות הכוננות, לסגירת אוגדות שריון, תותחנים, הם אלה אותם אנשים שמובילים כרגע גם את הצבא, ולכן יש לנו ויכוח עקרוני מהותי עם אותם אנשים שמובילים את הקבינט הזה, ועל כך יש לנו חילוקי דעות חריפים מאוד איתם.
אתם בקואליציה.
נכון, אנחנו בקואליציה. ומשפיעים מאוד במשרדים שאנחנו אמונים עליהם. אתה יכול לראות את השינוי הגדול מאוד שקורה במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, אפילו במערך הכבאות שהוא ארגון הצלה לאומי שדי הזניחו אותו בשנים האחרונות, רק עם חקיקה לאחרונה של חבר הכנסת צביקה פוגל בעניין הקבורה של אותם כבאים גיבורים שמוסרים את נפשם בעבודתם הסיזיפית והקשה, ולא זכו אפילו לקבורה. כאנשי כוחות הביטחון, אנחנו משנים את המערכות שאנחנו אחראים עליהם עקב לצד אגודל. יחד עם זאת, יש לנו גם במשרדים הגדולים, קרי משרד הביטחון, גם דרישות לשינויים מהותיים, גם בהרכב האנושי וגם בתפיסת ההפעלה, ואפילו ברמות הערכיות של להכניס תכנים כמו ניצחון, הכרעה, חיסול, השמדת אויב, אלה דברים שלצערי אנחנו לא כל כך שומעים מפי הקצינים הבכירים במטה הכללי היום, ולכן יש לנו עוד עבודה רבה גם במשרדים האלו שאנחנו שומעים.
וגם בתוך כל הביקורת שאמרת כאן על הקצינים הבכירים, לא שמעתי מילת ביקורת אחת על מה שנתניהו עובר מביידן, שצריך את מדינת מישיגן. זה בכוונה שאתה מתעלם מזה?
לא מתעלם, אני חושב שהאינטרס היחידי שצריך לעמוד לנגד עיני מקבלי החלטות בצד הישראלי הוא האינטרס הישראלי בלבד, עם כל הכבוד והערכה למדינות הידידות שלנו, כולל הידידה הגדולה ביותר ארצות הברית, אנחנו צריכים להיחשב ולהחשיב אך ורק את האינטרס הישראלי, ורק את האינטרס הישראלי בלבד, בכל מה שנוגע לאורך החיים של אזרחי מדינת ישראל, וקל וחומר, לגבי שחרור החטופים שלנו שנמצאים ברצועת עזה.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, רצינו עוד להספיק לדבר איתך גם ועדה למינוי שופטים, אבל זה נושא קצת יותר ארוך ושלא נספיק עכשיו.
מה לענות שוב?
תודה, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה לכם, בוקר טוב.
תורות טובות, להתראות.
אמן ואמן. טוב, בוא נחזור לחוק הגיוס, לכל הדיונים אתמול מול היועמ"שית. ככה דיברנו על זה בקודים בתחילת התוכנית. בוא ננסה להבין מה קורה שם בתוך השיחות. מוטי אלפרין כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מי שמנהל את האירוע הזה זה גלי בהרב מיארה, נכון? היא על פי האישה כל דבר ובלעדיה לא זזים, יותר נכון פוחדים לזוז. נתניהו לפחות.
ממש ככה, וזה לא רק שהיא מנהלת את הדבר הזה, אלא גם מאפשרת לעצמה להקשיח עמדות, היא מציגה עמדות, היא דורשת למעשה בימים האחרונים את הדבר הזה שיכתבו מספרים מדויקים, כמה מתוך המגזר החרדי יחויבו בשירות, הקואליציה מתחילה להתכנס לקראת הסכמות בנושא הזה, ואז אתמול בשעות הערב היא שוב מקשיחה את העמדות שלה, וזה מה שגורם למעשה לקואליציה להבין שהיום ככל הנראה לא יצליחו להעביר החלטת ממשלה, יצטרכו ללכת לבגץ, יבקשו ערכה, ואם בגץ לא נותן ערכה, אז בימים הקרובים המעמד של בני הישיבות פוקע, ואז אנחנו יודעים גם שההשלכות של זה זה שלילת תקציבי עולם התורה. אבל אם אנחנו מדברים כבר על הנושא הזה של היועמ"שית, אז אנחנו למעשה יכולים לפרסם הבוקר שאת העמדה הזאת שלה לרשום את היעדים המדויקים היא לא אומרת בימים האחרונים, אלא היא מעבירה את זה כבר לפני כחודש. לפני כחודש בשיחות המקדימות שהיא עושה עם ראשי הקואליציה בנושא מתווה הגיוס, גם אז מבינים שצריכים להתחיל ולקדם את המתווה, אז היא אומרת להם בצורה מפורשת, אני דורשת שאם אתם רוצים שאני אגן על המתווה בבגץ, אז אני אצטרך שבמתווה יהיה רשום במדויק כמה מתוך המגזר החרדי יהיו מחויבים בשירות כזה או אחר. הקואליציה למרבה הצער לא כל כך התקדמה עם הנושא הזה.
מצד שני, שוב, אני לא מצוי בכל הפרטים שם, בטח יש עוד דברים מאחורי הקלעים שם, וסליחה שאני אומר את זה, זה אמנם קצת לבלף על המערכת, אבל כמו שעשינו 75 שנה, שהלכנו צעד אחד קדימה ושמונה אחורה, שיגידו שיהיו מספרים, שיכתבו כמה שהם רוצים, הרי בפועל זה לא יקרה, לא יגייסו אפילו אחד לא.
אז זה בדיוק הנושא, בצלאל, שזה בדיוק הנושא, אפשר להגיד, ביממה האחרונה התחילו להסכים לכתוב מספרים מדויקים, ואז שוב, היועצת המשפטית מקשיחה עמדות, היא נותנת להם להבין שגם זה לא יספיק, היא רוצה שגם נושא הסנקציות יהיה כתוב במפורש כמה מתוך התקציב ישללו, מה שזה גורם לבסוף, שגם כל ההסכמות שהקואליציה מתחילה כן להגיע אליהם, אז זה לא מספיק, ושוב, הממשלה לא תוכל להגן על המתווה הזה בבגד.
גלי בהרב מיארה לא רוצה שום פתרון, היא רוצה...
שלא יביאו פתרון.
כן, היא רוצה שלא יהיה פתרון, ושהממשלה תתפוצץ
לטיפול את זה.
אגב, אם חשבנו גם שזה קונספירציה, הנושא הזה, אז אני מתחיל יותר ויותר לשמוע מראשי המפלגות החרדיות, הם טוענים שהם מקבלים כל מיני אינדיקציות שזה בהחלט קשור לכל הנושא הזה של גדעון סער והפרישה שלו מהממשלה. הם אומרים, מאה שהוא פרש, אנחנו רואים את גלי בהרב מיארה רק מקשיחה יותר ויותר.
הכתובת על הקיר, גלי בהרב מיארה וגדעון סער מתואמים מלא מלא, וזה אני אומר על דעתי, על פרשנותי ועל אחריותי, כלומר אין לי ידיעה על זה, אבל הכתובת היא ממש על הקיר.
טוב, מוטי אלפרין, תודה, בוקר טוב, חייבים לסיים.
תודה רבה לך.
תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר, להתראות דוד, ניפגש ביום ראשון בעזרת השם, שבת שלום, להתראות.